אנחנו בויקהל, תפתחו פרק ל"ז, כתוב, תשימו לב שאין כאן כמעט רש"י בויקהל, הכל זה חוזרים בחזרה על כל הפרטים שהיו בפרשת תרומה, בפרשת זה, פתאום רש"י מדי פעם מוצא נכון להעיר את הערותיו, וידוע שכל ההערות של רש"י זה ברוח הקודש, זה לא סתם. מה ההערה שלו בפרק ל"ז, תסתכלו. ויעש בצלאל את אהרון, עשי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. אומר רש"י במקום, ויעש בצלאל, למה פתאום הזכירו את בצלאל? הרי כולם היו שותפים לעניין של המשכן. מה פתאום הזכירו את בצלאל? יש לכם פרק ל"ז. מה? אין רש"י? מסתתר, הוא מתחבא, הוא מתחבא שם. לא מצאתם את רש"י. ואז בצלאל אומר רש"י, לפי שנתן נפשו על המלאכה, יותר משאר חכמים, לכן נקראת על שמו, אהרון נקרא על שמו. צריך להבין, יש מדרגות מדרגות במשכן. איך אומרים? כמו באוטו. האוטו, הדבר הכי חשוב באוטו זה המנוע, נכון? יכול להיות הכל, אבל אם אין מנוע, אז האוטו שובט, אין מה לעשות. כן. המנוע של בית המקדש והמשכן, מה זה? קודש הקודשים, אהרון. ומה יש בתוך אהרון? חוט הברית והתורה, גם חוט הברית וגם התורה. אז הוא אומר, כיוון שהוא המנהל עבודה הכללי, שהוא בעצם דחף את כל הפרויקט הזה שנקרא משכן, זכה בצלאל שיזכירו אותו על המנוע, על הארון. אז זה מה שרש"י אומר. לפי שנתן נפשו על המלאכה, יותר משאר חכמים, על כל המלאכה. אמרו אותו, אוקיי, תתקבל. נזכיר אותך שאתה עשית את הארון, את המנוע. דרך אגב, בכל דבר, יש מישהו שנושא בעובי הקורה. כל דבר יכול להיות ברמה הפרטית, ברמה חברתית, אפילו הלאומית. מישהו שנושא במדינה, מי נושא בעובי הקורה? אה? מי? ראש הממשלה, אתה רוצה להיות ראש הממשלה? איי, לא, 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 לא לוקח אחריות. הרבה אנשים יש להם ביקורת כזאת או אחרת. על כל דבר. אבל כשאומרים לו, אתה יודע מה, אוקיי, אתה תהיה, תיקח אחרי, זה לא, לא. ביקורת כן, אחריות לא. יכול לקרוא דבר כזה. גם בצלאל לקח את האחריות להקים את המשכן, ברוך השם. איך אני קורא לו בצלאל? למה בצלאל?
בצלאל.
שמה בצלאל היית, אני זכה לזה. חכם גדול. אנחנו בפסחים, פסחים בפרק א' משנה ב'. הנושא שהתחלת המשנה עוסקת זה עניין של ביעור חמץ. אמרנו שביעור חמץ, ביעור חמץ זה תהליך. מתי מתחיל ביעור חמץ, אתם יודעים? מאותו רגע שעקרת הבית מתחילה להרגיש שיש כבר פסח. מתי היא מרגישה שיש פסח? בפורים. זה נשים עצלניות. יש כאלה כבר מחנוכה, הם מתחילים להרגן. אתמול הלכתי, קצת הליכה, קצת ספורט ברחוב, אז הייתה שם קבוצת נשים, וגם נשכחתה קצת ספורט. אז פתאום הנשים מדברות ביניהם, אומרות, הלוואי שיבוא המשיח עד פסח. אני בכלל לא קלטתי למה הכוונה. אשתי מיד קלטה את הדבר. למה הם לפני פסח משובדות, מנטלית ומעשית, לניקיונות, לכל הדברים האלה.
לגאול אותנו מהניקיונות?
כן, כן, יבואו, יגאל אותנו מהניקיונות, למרות שהן אוהבות את זה. כאילו לא, אבל באמת כל כך, איך אומרים, הניקיונות וכל זה, זה חלק מהתהליך. אבל זה מתחיל מהניקיונות של הבית. אחר כך ראינו בדיקת חמץ, שזה גם חלק מהתהליך, קודם של לבאר את החמץ. ולמחרת מבארים את החמץ, כל הדברים האלה. אז המשנה ב' אומרת, כל כך רודפים אחרי החמץ, אז הוא אומר, עד מה הגבולות של בדיקת החמץ? אז הוא אומר, אין חוששים שמא הגררה חולדה מבית לבית, ממקום למקום, ואם כן, מחצר לחצר, מיר ליר, אין הדבר סוף. זאת אומרת, אתה מנקה את הבית, נניח, ניקו את הבית. אחר כך, פתאום, רגע, אולי, יש חולדות אצל השכנים, החולדות אוהבות לחם. אולי החולדה הזאת גררה משהו לתוך הבית. אז הוא אומר, את המשנה לא חוששים לזה. זאת אומרת, יש גבולות. רק על מנת לחדד לנו את הרעיון, להבדיל אמנם, אבל זה דומה, שלא עלינו יש גידול ממאיר או משהו כזה, אז הרופאים רודפים אחריו. מה זה? לא נותנים לו אפילו, איך אומרים, גרגר של הגידול הזה שלא יישאר בגוף. הם צודקים הרופאים?
כן.
כן, התפשט כל זה. זה החמץ, זה היצר הרע. היצר הרע, אתה הולך לפסח, לחג החירות. נקט. כל היצרים, כל התאוות, כל היצר. אז לכן, המשנה וחז"ל, כל זה, אתה רואה ברדיפה טוטלית אחרי החמץ, אבל באה המשנה שלנו ואומרת, בסדר, יש גבול. בוא נראה את המשנה. אין חוששים שמא תוך כדי בדיקה החמץ, גררה, החולדה, חמץ מבית לבית, מבית שעדיין לא נבדק לבית שנבדק. ממקום למקום, כי גם מזווית שעוד לא נבדקה, מזווית שנבדקה, בדקת בזווית זה של החדר, יכול להיות שהחולדה העבירה משם לכאן. הרמב"ם מפרש, אין חוששים שמא גררה, חולדה, חמץ, מבית שמכניסים בו חמץ לבית שהם מכניסים בו חמץ. שאם כן, אם יש חשש כזה, מחצר לחצר, מירליר, אין לדבר סוף. יש חשש גם משם גרה חולדה מחצר שעדיין לא נבדקה, חצר שנבדקה, הרי לא כל האנשים בודקים בבת אחת. לכן יש לחשוש שמה גרירה חולדה מירליר, ואין לדבר סוף. לכן יש גבולות עד איפה בודקים. למה? גם היום אצלנו, לפעמים יש כאן מישהו שיש לו יצר רע.
מה?
יצר רע, יש לכם? חוץ ממני.
יש.
לפעמים הם חופרים יותר מדי ביצר רע. אבל בוא נעשה גבולות לדבר. אם אתה חופר יותר מדי, אתה תקוע שם. זה קצת לדעת. אתה מנקות, תתאר, כל הזמן, טוב, בסדר. למה? מי נתן את היצרה לאדם? כתוב, ויצר השם אלוקים את באדם, את האדם, כן? ביצר, מה זה ביצר? כתוב בשני יהודים. אז חז"ל אומרים, מה זה שני יהודים? ברא אותו ביצר הטוב וגם ביצר הרע. ובעצם היצר הרע הוא לא מתחיל מאיתנו. מתחיל ממי? מבורא עולם. שאלו אותו, או אותי, תראו איך אתם רוצים, לא משנה. למה הוא נתן לנו את היצר הרע? היה יותר טוב בלי היצר הרע, נכון? אז הרמח"ל מסביר את זה, וחכמים מסבירים, שלא יהיה לנו משעמם פשוט. שיהיה לנו עבודה, אדם לעמל יולד. אתה צריך להשתדל להתקרב לאלוקים בעבודה, בהשתדלות. אז אם לא היה יצר הרע, אז היה לך השתדלות. גם משעמם. חיי בטלה זה לא דבר טוב, נכון או לא? מה אומרים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו יצר הרע?
תודה רבה.
תודה, יש לי אתגר בחיים. טוב, אנחנו באורות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. א' או נון ב' כבר, נון ב'. אותו רעיון שלמדנו בה, אמרנו, החיים, התורה, האדם, הכל משול לעץ. כי האדם עץ השדה, התורה נאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, העולם משול לעץ, כל הדברים האלה. הדמיון הזה, הדימוי הזה שמדמיין לעץ, יש בו דבר מאוד יסוד, יש הרבה דברים לומדים מזה. אבל אחד הדברים הפשוטים ביותר, עץ, יש בו שני מימדים. מימד אחד קבוע, מימד אחד מתפתח, משתנה. הגזע, השורשים, הדברים כאלה, זה שם הדברים לא משתנים. משתנים, אבל ב, לא ברמה של העלים והענפים והפרחים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, החיים שלנו מורכבים משני מימדים. מימד אחד שהוא נצחי, הוא אלוקי, הוא לא משתנה בכלל. וממד שני זה הממד המתפתח והמשתנה והמתקדם וכו'. זה מה שאנחנו בלשון שלנו ופשוט. צריך שיהיה בחיים היומיומיים שלנו, המציאות שלנו, מה שנקרא ערכי נצח, ערכים. הערכים הם קיימים כל הזמן. המימוש של הערכים, תוך כדי גלגול החיים, אז כל מתפתח, משתנה דברים כאלה. אבל אי אפשר לבנות חיים, לא של פרט ולא של כלל, ולא של... בלי בסיס יציב, קבוע, בלתי משתנה וכו'. זה מובן. זה מה שנקרא אדם עם שורשים, אז לא שיש לו גם ענפים, גם פרחים, גם התפתחות, גם כל זה, אבל יש לו שורשים, דיין יש לו ערכים שהוא מאמין בהם. זה ברמה האנושית. גם ברמה הדתית, או יותר ברמה הדתית, יש מה שנקרא התורה, שהיא דבר אלוקי, דבר נצחי, דבר, זה הבסיס, ועל זה צומחים כל החיים המשתנים. על הבסיס של החיים האלוקיים, הבלתי משתנים, אז הכל צומח. אבל אם אתה מסיר את השורש, את הדברים הערכיים, אז הכל נזיל. אין לך שום... אין לך שום בסיס יציב לחיים. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה. כשהחיים פורחים, והיינו משתנים, מתפתחים, שיש להם גילוי היצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת בסגנון אחד. אלא המציאות היא משתנה כל הזמן. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה. אנחנו כאן, מלמטה, מתפתחים מלמטה למעלה כל הזמן. כמו אמרנו, מהשורש יש ענפים, וענפי ענפים וכו'. ממילוי של חיים במידה מועטת מלמטה, למילוי חיים של מידה יותר מלאה. למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר אז הוא מקרין. זאת אומרת, המציאות המתפתחת היא בסדר גמור. אבל, כל זה הוא כשיש להם עם היצירה והמדע החופשיים, שהם בסדר, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע נשמתה של האומה. הערך הזה, המגמה הזו, האלוקית הזאת, הבלתי פוסקת, הנצחית, להידבק באמת האלוקית, זה הבסיס לכל ההתפתחויות האחרות. כשזה לא קיים, אז כאילו קיצת סבנתיות. דהיינו, בין הענפים ובין השורשים. אתה חי רק בענפים ולא בשורשים. עכשיו מדבר כאן על אירופה. מישהו פעם היה באירופה?
כן.
אני לא הייתי שם אף פעם, אני לא יודע. אבל קוראים קצת על מה היה באירופה. איזה מין יבשת זאת, משונה כזאת. זה נכון? לא יודע. עכשיו, מה, אני מדבר כאן על התרבות של אירופה. לא, גם התרבות, בוא נראה. אבל אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. הכוונה היא מהנצרות. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון, אבל לא אומה שלמה איך אורגים אל הטוב, אל הכל. לא תוכל כל אומה ולשון להבין שום אומה באירופה, גם כשמדברת בשם האלוהים, זה לא זה. אולי בודדים חסידי אומות העולם, משהו, אבל כאומות זה לא כך. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה של האומה. הוא כתב את כל הדברים האלה הרבה לפני השואה. הוא נפטר 5 שנים לפני השואה, הרב קוק זצ"ל. הרוע של אירופה התגלה במלוא עוצמתו בשואה. איך, חוץ מבודדים שם, ממש שם היה רשעות ורוע ואכזריות שעוד לא הייתה כדוגמתה בהיסטוריה בכלל. לשרוף מיליוני אנשים, להתחזר עליהם, להרוג אותם, להשמיד אותם. לנו קשה מאוד להבין איך קרה דבר כזה, אבל זו עובדה, זה קרה. על איזה יבשה זה קרה? על אירופה, על תרבות, זה פרי תרבות, זה לא צומח סתם. התרבות האירופית הולידה עם כל הדיבורים היפים שלהם, על הנצרות, על האהבה ועל כל הדברים האלה, זה הוליד את השואה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה לאמיץ שימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, האלוקי, כי אז כאילו דיברו אז הפילוסופים, אין, הכל יחסי, המוסר יחסי, האמת יחסי, הכל יחסי, אין דבר אלוקי, נכון, ספק, המלאק. הבא באמת לאירופה רק בשאלה מאת היהדות, וככל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. זה לגבי אירופה. אותנו, אם נהיה מה שאיננו, זאת אומרת, נאמנים למסורת שלנו, לתורה, אם לא נתגבר להתעטב בשמנת זרים, לקחת את ההשפעה של, היום קוראים לזה התרבות המערבית או משהו כזה, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. אנחנו מוסרים במהות שלנו, כאומה. חוש הישרות והמוסר והצדק והשאיפה אל הטוב, הוא מוטבע בנשמת האומה. וננוחשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב האלוקי, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף, ולא על איזה טוב יחסי כזה. ולסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהעניק פוליטיקה. דהיינו מדינה, כאמור זה לפני הקמת המדינה. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי הנצחי שבמציאות כולה. לא רק בתוכנו, אלא כל הבריאה כולה, ולא כל הארץ כבודו. והנינו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי. ועל כן, האהבה האלוקית והדבקות באלוקים היא לנו דבר עצמי, מהותי, אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות לעולם לנצח נצחים מהעם היהודי. כי זאת נשמת האומה. טוב, אני רוצה לעכב אתכם מארוחת צהריים. בוקר. בכל אותה, אנחנו נמשיך פעם הבאה את אותו רעיון של ההבדל בין התרבות של עם ישראל לתרבות אומות העולם, ששם הכל לא, לא אלוקי. אצלנו, ברוך השם, אנחנו יונקים מבורא עולם. יישר כוח.